פתוח עיניי, והייתה צריכה לתת הרצאה וחיכה לאודיטוריום מלא, זוכר כמו היום, והיא לא ראתה, היא פשוט הייתה לתנך ולא עשה כלום וזה, אמרת לה, יש לי פתרון בשבילך, אני אתן לך את התנך הגדול הזה של ההפטרות פה, במה שהיה פה זה, תתתי לה והיה לה פה אודיטוריום מלא, וזה פשוט הציל את המצב, אז התנך הזה הוא טוב מאוד, אפשר לעזר בו. בכל אופן, אנחנו בעצם מוצאים מצב שבו ירובעם בן נבט צריך לבנות לעצמו את האלטרנטיבה למלכות שהוא מקים. ורחבעם אומנם מוצא את עצמו עם נפח הרבה יותר קטן, אבל יש לו הכל. יש לו עיר בירה, ירושלים, יש לו את בית המקדש, יש לו גרעין של צבא. נכון שחלק ניכר של העם מרד ופרש, איך אומרים, ערק היום מן הצבא של המלך השולט. יש לנו דוגמאות כאלה במרחב מסביבנו של דברים כאלה, להבדיל לפי הבדלות, אבל יש לו תשתית. ירובעם בעצם צריך לבנות הכל מחדש, גם אם יש לו תומכים רבים יותר ממה שיש לרחבעם, אבל הוא צריך לבנות הכל מחדש, כי אין לו שום מסגרת, שום תשתית, ואכן. אז קודם כל הוא צריך למקם את מרכז השלטון שלו. ובפרק י"ב בפסוק כ"ה בספר מלכים א', פרק י"ב פסוק כ"ה, ואיבן ירובעם את שכם בהר אפרים וישב בה. כן, המקום הטבעי שהוא יקים את השלטון שלו, במשך למה שכבר היינו באחד בשיעור הקודם, באחד השיעורים הקודמים, ששכם היא בירת מלכות בית יוסף. היא בירת בית יוסף, היא על הגבול עוד מימי יהושע בין אפרים למנשה, היא המרכז של, אל תשכחו, ירובעם בן נבט הוא מאפרים, אחת הטענות המרכזיות שבית ים הוא בא ומרד בשלמה, שאתם זוכרים את הניצבויות, פיצלתם את הניצבות של אפרים ומנשה לחמש ניצבויות, זה אומר שעול המיסים כבד מאוד עלינו וכן הלאה וכן הלאה. וכיוון שכך, טבעי הוא שיבנה את מקומו בשכם. משום מה, והכתוב לא מספר לנו פרטים, אבל הכתוב מספר ויצא משם ואיבן את פנואל. וזה אומר שני דברים. קודם כל, גם פנואל לא הייתה תחנה סופית שלו. כפי שאנחנו יודעים מתוך ההמשך, וזה בא בדי ביטוי בפרק י' בפרק י' כאשר הכתוב מספר לנו בפרק י' בפסוק א', כן? או זה לא בפסוק א', בהמשך, כן, היא באה תרצת, עוד שני אחד נמצא את הפסוק שחוזרת הביתה, שם אשת ירובעם, כן? כשהיא מגיעה לתרצה, עוד שנייה אחת נמצא פה את הדברים. איפה פסוק? פסוק י"ז, תודה רבה. בפסוק י"ז, ותקום אשת ירובעם ותלך ותבוא תרצתה, היא באה בסף הבית והנער מת. אנחנו יודעים את זה גם בהמשך מכל הפרקים עד עומרי. הבירה של מלכות ישראל הסופית, אחרי שכם ואחרי פנואל, הייתה תרצה. וזה כשלעצמו כבר אומר לנו דרשני. מה קרה שירובעם בן נבט היה צריך לנדוד? לכאורה הוא התקבל במחיאות כפיים סוערות, אבל העובדה שהוא צריך תוך פרק זמן לא ארוך לעבור משכם לפנואל. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי פנואל. פנואל מוכרת לנו ממסעותיו של יעקב אבינו, גם גדעון ויעקב, נכון. פנואל הייתה אחת הערים שבהם יעקב אבינו עובר, כשהוא ירד מהגלעד, כן? עובר את נחל יבוק, הוא עובר בפנואל עד שהוא מגיע לסוכות, בספר בראשית. כך גם באמת גדעון במרדף שהוא עורך אחרי כוחותיו הבורחים של, 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 של צבא המדיינים, שהם בורחים, והוא גם מגיע בדרך לפנואל ומבקש את סיועם והם לא מסייעים לו. אופן אנחנו נמצאים בעבר הידר המזרחי. גם זה אומר, רבותיי, שמלך צריך לבנות את בירתו בשוליים. עבר הדין המזרחי זה לא מקום מרכזי, זה לא, הוא בעצם שולט לכאורה על רוב העם, וללכת משכם שנמצאת במרכז האזור הצפוני של עבר הידן המערבי, לעבור לפנואל, זה אומר שיש לו חששות, יש לו פחדים, מלכים ששולטים מרחוק, זה אומר משהו. אנחנו מכירים שהיה פלוג מלוכה קצר במשך 7 שנים, שדוד מלך בחברון, ואיש בושת מלך, במחניים, לא רחוק מפנואל, שוב בעבר הידן המזרחי, שמישהו בורח לדוד המלך, שהיה מרד אבשלום, הוא בורח לעבר הידן המזרחי. העובדה שאנשים מגיעים לעבר הידן המזרחי זה ביטוי של בריחה, של חשש, של מציאות, של אי שקט. זה רומז לנו על כך שירובעם בן נבט, למרות שמלכתחילה אולי הוא ניסה על כפיים כאופוזיציה לשלמה, אבל כשמלכות שלמה קרסה, הם לפתע פתאום ראו שבעצם הם, כל המלחמה הזאת בעצם היה גול עצמי, הם ירו לעצמם ברגליים. הממלכה הגדולה של שלמה, עם כל בעיותיה, הייתה טובה יותר מהמציאות החדשה של כמעט מלחמת אחים, פיצול, החלשה גדולה של מלכות יהודה וישראל בעם, שהייתה משותפת. בכלל, כפי שעוד נראה בהמשך, ירובעם בן נבט לא, שבאופוזיציה היה לו המון דגלים נגד זה, אבל כשהוא עלה לשלטון, הדברים שהוא נסע בפיו, לא בדיוק היו הנושאים שעניינו אותו, והפעילות שלו לא הייתה כל כך נעימה לעם, וזה מעיד שהיו לו קשיים. אבל זה בא לידי ביטוי גם במה שנקרא עכשיו, בהמשכו של פרק י"ב, אחרי שהוא עובר לפנואל, ואנחנו שומעים מה מדאיג אותו. פרק י"ב פסוק כ"ו, כמובן שהדברים האלה לא התפרסמו בציבור הרחב, זה מה שהנבואה מגלה לנו, מה עבר לו בראש לירובעם. בפרק י"ב פסוק כ"ו, ויאמר ירובעם בליבו, אתה תשוב הממלכה לבית דוד. מה קרה? מה פתאום? אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית השם בירושלים, ושב לב העם הזה אל אדוניהם, אל רחבעם, מלך יהודה, והרגוני. ושבו אל רחבעם מלך יהודה. כן, רבותיי, פה אתם רואים בפירוש מה שנרמז לנו מהנדודים הגיאוגרפיים של מרכז השלטון שלו. הוא חושש שיהרגו אותו. למה? כי כפי שאמרתי קודם, הייתה התלהמות נגד שלמה, והיה תסיסה מול רחבעם, הייתה ציפייה שהוא ישנה את מצב המיסוי שיקל עליהם, והתגובה הבוטה של רחבעם גררה התלהמות נגדית, והגענו לסיטואציה של התפרקות והתפצלות. אבל אחרי שקצת העסק נרגע, הם ראו שהאלטרנטיבה לא יותר טובה. והוא מבין לבד שעוד כמה שנים אנשים ישכחו בעצם את הסיבות של המריבה, ובעצם ישאלו רגע רגע, בעצם למה צריך שתי ממלכות? בשביל מה צריך את הפיצול הזה? למי זה נותן ולמי זה עוזר? חוץ מזה שצריך לפרנס שני מנגנונים של שלטון. מה הרווחנו מזה? כלום. ולכן הוא מבין שאם לא ייצור חיץ מוחלט בין יהודה, במיוחד שהם יעלו לבית המקדש, אל תשכחו, בית המקדש הוא כבר מזה 30 שנה במרכז השליטה של עם ישראל, במרכז המעיינה של עם ישראל, בעש ששלמה בנה אותו, מקום מרכזי, נתן רוממות, נתן עוצמה, ולפתע פתאום הם בעצם שמה אני לא אומר, מה אומר ירובעם בן נבט? אם הם יעלו לבית המקדש, יהיה סוף הסיפור. והם יגידו מעל צריך שתי ממלכות. ובפסוק כ"ד, ויבעץ המלך ויעש שני עגלי זהב. ויאמר עליהם, רב לכם מעלות ירושלים. הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. כל אחד שקורא את הפסוק הזה נזכר כמובן בחטא העגל. ללא חשש, הוא לא אמר את הסיסמה הזאת, אלא האידיאולוגיה הייתה לעשות משהו כמו חטא העגל. מה היה בחטא העגל? חטא העגל בעצם אמר, בואו נעשה איזושהי אלטרנטיבה למה שמשה רבינו הציע. כן? אנחנו לא מציעים לעבוד עבודה זרה. אנחנו מציעים לעבוד למישהו שהוא הוציא אותנו ממצרים. עכשיו, זה שהוציא אותנו ממצרים, אנחנו לא רואים. מי שעד עכשיו ייצג אותו משה רבינו, נעלמנו בער. זה הרי הסיבה שמסו חטא העגל. אז בואו נעשה משהו במקום, משהו מייצג. אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל מי אמר שחייבים לעבוד אותו דווקא בדרך שמשה רבינו אמר? נציע דרך אלטרנטיבי. זה בעצם מה שגם עושה ירובעם בן נבט. הרי הצו של התורה על פי משה היה, יש המקום אשר יבחר השם. זה הדרך והמקום שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה בית המקדש על פי מה שבנו הנביאים, על פי מה שהדריכו נתן וגד ודוד שברוח הקודש, על פי הנחיות של שמואל הנביא כשהם תכננו את הדברים. מי אמר שזאת הדרך היחידה? אפשר גם ליצור דרך אלטרנטיבית. ומה זה? עגלים בבית אל ובדן. וישם בפסוק כ"ט את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן. עכשיו בואו תראו גם את האידיאולוגיה. בית אל ודן נמצאים בקצות ממלכתו של ירובעם בן נבט. בית אל היא הדרומית ביותר, כי אתה מזכיר לכם שהגבול היה קצת דרומה לבית אל, בין מלכות יהודה למלכות ישראל. פעם אמרנו מדן ועד באר שבע. היום אין באר שבע, כי באר שבע היא בתחום מלכות יהודה. הגבול בין ישראל ליהודה נמצא קצת דרומה בבית אל. וזה יהודה, ומשם מתחיל מלכות ישראל. אז הוא הולך לגבול הכי דרומי שלו בית אל, והוא הולך לגבול הכי צפוני בדן, והוא אומר, רגע, רגע, רגע. עכשיו תראו, בדרך כלל
איך עבדו כל מיני דמויות שעבדו אותם, אתה יכול לראות את זה גם היום בתגי יחידה. אתם לוקחים נחש, סמל של הצנחנים, מכירים את תג הצנחנים? מה התג שלהם? נחש עם כנפיים, נכון? תראו, הרבה יחידות יש להם איזשהו בעל חיים עם כנפיים. התופעה הזאת או התובנה הזאת היא של בעל חיים שיש לו כנפיים, זה איזה מין צירוף של יכולת מיוחדת שיש לאותו בעל חיים. למשל הנחש שהוא בא בשקט ומקיש, כן? והוא מכה שלו מכת מוות. כנפיים מבטאת איזו תכונה מלאכית שהוא יכול להמריא, שיכול לעשות פעולות איזה על אנושיות. זאת אומרת, אנחנו סופרמנים, אנחנו יכולים לעשות פעולות מיוחדות בצורה מתוחכמת וכו' וכו'. לכן אתה מוצא הרבה מאוד יחידות עם בעלי חיים מכונפים. לא נעים להגיד, אני יכול לקחת, לעשות תערוכה. אני פעם בא לי לעשות את זה, אני כל פעם אומר שאני אסף, אני לא... פשוט להתיישב, לאסוף מהממצא הארכיאולוגי המון המון צלמיות של אלילים שעבדו אותם, שהם היו צורה של בעלי חיים, ולכולם היה כנפיים, כי זה בעצם מבטא את מה שאמרתי קודם. עכשיו, צהל כמובן לא עושה את הדברים האלה מתוך רצון לבטא עבודה זרה, אלא הרעיון שעומד מאחורי יצירה של הדמויות האליליות, והרעיון שעומד מאחורי יצירת תגי היחידה וסמלי היחידות, בעצם בא לומר לנו את אותו דבר. יש לנו פה אנשים שבאים או גורמים שיש להם איזה עוצמות מיוחדות עם תכונות שמאפיינות בעל חיים כזה או אחר, שהם מעופפים ויכולים לעשות את הדברים האלה בצורה בלתי רגילה. עכשיו, תזכרו שגם במקדש, איפה הייתה השראת השכינה? אתם זוכרים מה שתיארו לנו כבר בספר שמות במשכן? יש לנו את הארון, ועל הארון יש כרובים, נכון? והכרובים האלה יש להם צורה של מה? מלאכים כנפיים, נכון? נכון? יש את הכרובים, נכון? את כמו כנפיים. עכשיו, מאיפה השכינה דוברת? מבין שני הכרובים. מה אומר ירובעם בן נבט? אני מפריד בין שני הכרובים. מי אומר שהם חייבים להיות מצמודים אחד ליד השני בתוך הקודש הקודשים? אני אקח כרוב אחד, נשים אותו בבית אל. כרוב שני, אני אשים אותו בדן. ואז בעצם השכינה נמצאת איפה? בין שני הכרובים. זה מעין הטענה של קורח. כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. מי אומר? רק מירושלים. בין שני הכרובים. אז מה עשיתי? הרחבתי את מרחב הכרובים, בין בית אל ובין בדן, ובין שני הכרובים הללו, כן, יש לנו פה השראת שכינה. זאת אומרת, שוב, זה איזשהו ניסיון להונות את העם, להציג לו לפניו. אני פשוט מסביר לכם את איך זה עובד, והדברים נתפסים. עובדה, היום כל אחד עם תג היחידה שלו וכו' וכו', כבוד גדול, מסירות וקרבות איתנים בין כאלה שמשרתים בגולני או בגבעתי, או באיזה פלסר יותר טוב, ומי יותר נכבד, ומי יותר קרבי, ומי עושה יותר קילומטרים בגיבושים. כל הדיונים הידועים, נכון? במילים אחרות, הוא בעצם בא ליצור איזה קבוצת איכות, איזה תג יחידה חדש עם אלטרנטיבה לבית המקדש בירושלים. וזה הרעיון של העגלים בבית אלו ודל. יותר מזה, הכתוב כבר מיד אומר לנו את התוצאות של התהליך הזה, פסוק למד, והיה הדבר הזה לחטאת, והלכו העם לפני האחד עד דל. עכשיו רבותיי, האלטרנטיבה חייבת להיות מלאה. ויעש בית הבמות, ויעש כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי. למה? כי אם הוא מעמיד אלטרנטיבה, הוא חייב להעמיד אותה לגמרי, כי תבין, עכשיו, שימו לב, הוא במנה בעצם, הוא שוב ברעיון של קורח, כל העדה כולם קדושים, מה פתאום רק הארון, מה פתאום רק אלה, כולם יכולים לעבוד. עכשיו, את מי הוא ממנה? מי שהוא רוצה חופשי. בדרך אגב, הוא הופך את עצמו להיות בתור מה? בתור כהן הגדול, הוא מחלק לכולם ג'ובים, תכף תראו שהוא בעצמו יעלה על המזבח להקטיר. זאת אומרת, עכשיו תראו גם הבנים שלו, הבן שמלך במקומו, כפי שראיתי לכם רשימת המלוכה, קוראים לו נדב, נדב בן ירובעם, נכון? עכשיו יש לו בן נוסף שהוא בפרק י' נדבר עליו, שקוראים לו אביה, שחלה. יש לו בן אחד נדב ואחד אביה, מה זה מזכיר לנו? מי היה בן נדב ואבי? אביהו, אהרון הכהן. זאת אומרת, השמות של הבנים שלו, הוא גם כן קורא, כאילו אני אבא, של נדב ואביה, של אבי, אני לא כאילו, אני, ומי זה היה אבא של הנדב ואביהו הקודמים? היה הכהן הגדול, נו, אז גם אני יכול. במילים אחרות,
גם אהרון עשה את העגל.
נכון, זאת אומרת, הוא הולך פה עם כל הרעיון הזה, והוא אומר, רגע, מה אני יותר גרוע מאהרון? אני בחור לגיטימי, וגם המילים שלי לגיטימי. פסוק למד ב', ויעש ירובעם חג בחודש השמיני, ב-15 יום לחודש, כחג אשר ביהודה. רבותיי, מה זה חג? כשאני אומר סתם בדברים על החג, איזה חג מתכוונים? חג הסוכות. עכשיו, חג הסוכות הוא בדרך כלל מתי? בחודש השביעי. מה הוא עושה? הוא מעבר את השנה בשעה שלא היה צריך לעבר אותה. הוא בדה חודש מליבו. יש לנו סנדרין מוסמכים לעבר את השנה. אז הוא גם הסנדרין. הוא מחליט לעבר את השנה. למה? כי אם יחגגו בדיוק באותו זמן את אותו חג, אז הם יגידו, רגע, עכשיו בבית המקדש עושים זה, אנחנו פה, זה נשמע לא טוב. הם עושים בכלל בתאריך אחר. הם עושים במועד אחד אחר לגמרי. חגיגות מתנהלים לא באותו זמן. אחת התחושות המרוממות, הנה עכשיו יהודים נמצאים בכל העולם ביום כיפור. כל היהודים בכל העולם עושים עכשיו ליל הסדר. זו תחושה של אחדות. הוא אומר, לא, מה פתאום? הם עושים בתאריך, הם זה משהו אחר לגמרי. הוא יוצר הפרדה מוחלטת גם דרך זה בחודש, כן, כחג אשר ביהודה. ויעל על המזבח, כן, עשה בבית אל לזבח לעגלים אשר עשה, והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה. במילים אחרות, הוא מעמיד כהנים, הוא מחליט איפה עובדים, הוא קובע את לוח העברי החדש, ומספיק שפעם אחת הוא יעבר את השנה, ויש נתק מוחלט מהלוח ביהודה. אז מקבלים עליה את כל החגים, אבל לא בדיוק באותו זמן שביהודה. בקיצור, הוא נותן להם אלטרנטיבה טוטלית לכל המערכות. ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל ב-15 יום בחודש השמיני, בחודש אשר בדה מליבו. ויעש חג לבני ישראל, ויעל על המזבח להקטיר. וכן הוא נהיה הכהן הגדול, הוא המלך, הוא גם הסנהדרין, כי הוא עבר את השנה. בקיצור, הוא עושה הכל. וזה בדיוק האנטיתזה לתפיסה שדיברתי איתכם כבר בשיעור הראשון, של פיצול התפקידים. זה לא ייתכן שגורם אחד יחזיק בידיו את כל הדברים הללו. הפיצול הזה הוא חלק מהתובנה שמלכות האדם כפופה למלכות שמיים. רק מלכות שמיים מאחדת בתוכה את כל הפונקציות. במלכות האדם אין מצב כזה. מלך הוא מחוץ לתחום ביחס לבית המקדש. זה הכהונה. באמת בכוונה פוצלו הדברים, כולל נביא שיבוא, יכול לבוא להוכיח אותו ולהגיד לו דברים. כדי להסביר את ידי יקר, אתה לא סופרמן, אתה לא מלך כמו באומות העולם, שמלכי אומות העולם, הם מאחדים את כל התפקידים, והוא, הנה רק פרשת השבוע. הנה יוצא המים על פרו, נכון? למה הוא יצא המים בבוקר? לעשות צרכיו, אומר רש"י בשם המדרש, עשה עצמו אלוה. כן, עושה את עצמו אלוהים. ובכן רבותיי, אלוהים הוא הכל. הוא גם מעבר את השנה, והוא גם ממנה את הכהנים, והוא מחליט איפה עובדים, ואיך עובדים, ומתי עובדים. בקיצור, הוא הכל בכל מכל כל. וזה בדיוק הבעיה הגדולה של ההתנהלות של ירבעם בן נבט. עכשיו אני רוצה שנייה אחת לעשות איזושהי פסק זמן לפני שעולבים לפרק הבא, שהוא מאוד מאוד דרמטי, כי הוא ילמד אותנו שהוא העמיד אלטרנטיבה לעוד משהו לנבואה. גם לנבואה. כי הוא מארגן לעצמו נביא כאילו, נביא שקר, שמתמודד עם נביא האמת. אומרת, לכם יש כהנים? גם לנו יש כהנים. לכם יש נביאים? גם לי יש נביאים. לכם יש לוח שנה? גם לי יש לוח שנה. לכם יש עיר בירה? גם לי יש... הוא בונה מערכת תואמת, אבל שונה לחלוטין בכל מעגלי החיים. כדי ליצור, והכל, מה המוטיבציה לכל הדברים האלה ראינו קודם? מה מדאיג אותו? מה מריץ אותו לעשות כל המאמץ הזה? שתשוב הממלכה להיות, שירצחו אותו וזהו. מצירו, שימו לב כמה פוליטיקאים, מה מדאיג אותם? רק הכיסא יגדל ממקה. זה מה שמדאיג אותו. ובשביל זה הוא מוכן להפוך את כל האידיאולוגיות, את כל האמיתות, את כל הדברים. העיקר שהוא חלילה לא ייפגע בשלטונו. אנשים בשביל שלטון לפעמים מוכנים ללכת רחוק. ולא לוותר על השלטון, ומוכנים שזה לעקם את כל המציאות, וליצור עיוותים על גבי העיוותים, ובלבד שהשלטון שלהם לא ייפגע. זה דבר מצמרר. במידה מסוימת ראינו את זה גם שאול בסוף ימיו, עשה דברים קשים מאוד, כי הוא לא רצה להיפרד, הוא לא מוכן לקבל את אמירתו של שמואל, שנתן לו את השלטון, בשלב מסוים לו קרא השם את מלכה ולכה, הוא נתנה לך הטוב ממכה. הוא לא מוכן, הוא היה מוכן לצאת, הוא לגייס את הצבא נגד דוד, וללחום ולרדוף אותו, ולמרות שדוד לא עשה שום דבר נגדו, ולא גילה שום דבר, זאת אומרת, התופעות הללו של הקושי להיפרד מן העוצמות, מהתפקיד, במציאות מאוד מאוד עצובה, שלפעמים מביאה לתוצאות מאוד מאוד קשות, וירבעם הפך להיות אב טיפוס של חוטא ומחטיא את הרבים, והוא הפך להיות אב טיפוס בתנך למלכות שלילית. עכשיו, השאלה הגדולה היא, איך הגיב העם על הדברים האלה? שאלה מאוד מרתקת. מה עשה העם על הדברים האלה? אז הוא בסדר, הוא עושה פעולות, אבל איך העם קיבל את הדברים האלו? אז יש פה דברים מאוד מעניינים שלא מופיעים פה, אבל מופיעים בהשלמה בספר דברי הימים. תפתחו בבקשה את ספר דברי הימים ב'. תזכירו תמיד, דברי הימים ב', זה החלק שמספר לנו על מה שקורה משלמה והלאה. דברי הימים א' עוסק לנו במלכותו של דוד. אז בדברי הימים ב', אנחנו אחרי מלכות דוד, ולכן זה דברי הימים ב', פרק י' א'. אז החלק הראשון של דברי הימים ב' מביא אותנו למלכותו של שלמה, ובדברי הימים ב', החל מפרק י' א', אנחנו כבר לאחר פילוג המלוכה. אז דברי הימים ב', פרק י' א'. הנה הכתוב בחלקו הראשון של הפרק מספר לנו על הרצון ללחם, ואז מופיע שמעיה הנביא, מה שהזכרתי בתחילתו של השיעור היום, ובפסוק ד' אנחנו שומעים שהדברים מתקבלים. דיינו, רחבעם חוזר הביתה, ולא הולך ללחם עם ירובעם, כי הנביא שמעיה אמר לו, שמת השם הייתה זאת, הפיצול הזה, והניסיון שלך בכוח לכפות את השלטון שלך על כל חלכי העם לא יועיל, זה יהיה מרחץ דמים שלא יביא לשום דבר תכליתי. ואז הוא מקבל והולך הביתה, ואמרנו הפילוג נוצר. עכשיו תראו, לא רק ירובעם בנבט נערך מחדש, גם רחבעם צריך להיערך למציאות פוליטית חדשה. זאת לא המלכות של שלמה ששלטה על כל הארץ, על כל המרחב. ואכן בפרק י' פסוק ה', וישב רחבעם בירושלים. הוא חוזר לעיר הבירה שלו. ויבן ערים למצור ביהודה. רבותיי, הוא הופך להיות מלך קטן, על מרחב מאוד קטן, אפילו את מלכות ישראל, לא עם ההרחבות של דוד ושלמה, אלא אפילו את הגבולות של יהושע, המצומצמות של נחלות השבטים, הצטמצמו לו, כי הוא נשאר לשלוט רק על יהודה ובנימין. הוא חייב עכשיו לבצר את המרחב הזה. אז הוא בונה ערים למצור בארץ יהודה. ואיבן, יש לכם משימת ערים, את בית לחם, הקרובה אלינו פה, איתם, שהיא גם נמצאת פה קרוב לאזור בריכות שלמה, את כה, שנמצאת קרוב אלינו גם, את בית צור, שזה כרמי צור מתחתנו, מדרום לנו, את סוחו ואת האדולם בגבול שבאזור עמק האלה, את גת, שזה תל צפית ליד כפר מנחם, קצת יותר מערבה מתל עזיקה, ואת מרישה שנמצאת ליד בית גוברין, ואת זיף שנמצאת בדרום הר חברון, כן, לא רחוק מכרמל מעון, ואת אדוריים שנמצאת בגבול, כן, בדרך ליד אותניאל שם בכיוון הזה שבין אותניאל לנגעות, ואת לחיש שנמצאת פה למטה, כן, ואת עזיקה ממש פה מתחתנו ליד עמק האלה, ואת צורעה שאנחנו מכירים אותה ליד בית שמש, ואת איילון, ואת חברון אשר ביהודה ובנימין ערי נצורות. שימו לב, כל הערים הללו שבונה אותם כי הם מוצבים, כי פתאום הערים הללו הפכו להיות יישובי גבול. העסק יצטמצם. שימו לב, הוא מורה פה ערים שנמצאים במערב, שנמצאים בדרום, שנמצאים במזרח. הוא לא מונה ערים שנמצאים איפה? באזור בנימין בצפון. למה הוא לא בונה לדעתכם את הערים באזור הצפוני? כן, הוא בדיוק רוצה לשים, אבל זה לא רק בית המקדש. הוא בעצם, אם הוא היה בונה קו גבול, הוא היה בעצם מקבל את מה? שיש פילוג מלוכה. ברגע שהוא לא בונה כלום, הוא אומר זה פתוח. זה היה ויכוח הגדול עם לבנות את כל תחנות הביקורת ואת גדר ההפרדה. אז אנחנו אומרים, זה רק ביטחוני, זה לא מדיני, אבל כולם יודעים שמה שמעבר לגדר, בית העולם, מי מטייל שם? לא נכנסים לשם. במילים אחרות, הגדר הזאת בעצם בא להגיד, אני עד פה ומעבר לגדר, זה לא אני. ולכן, אם הוא היה מבצר את הצד הצפוני, הוא היה בעצם מודה במלכותו של ירובעם בן נבט. הוא אומר, כרגע אני לא מודה בעניין הזה, לא מקבל את האופציה הזאת, ולכן אני לא מבצר את הגבול בצפון, בין בנימין לאפרים, בין מלכות יהודה לבין מלכות ישראל. זאת אומרת, יש פה איזו אמירה מדינית. והנה ויחזק את המצורות, את ערי מבצר, ויתן בהם נגדים, מפקדים, ואוצרות, מאכל ושמן ויין. למה? כי אלה צריכים להיות ערים בצורות, שאם תהיה מתקפה צבאית, יהיה מי שיקדם את פניהם. ובכל עיר ועיר צינות ורמחים, דיינו הוא מתם כלי נשק, כדי שהם ערוכים למתקפות. חבר'ה, זה לא תקופת שלמה, פסה תקופת שלמה, אנחנו לא מרתיעים, ואויבים יכולים לפרוץ אלינו מכל הכיוונים. ולכן צריך להיערך למצב החדש, ולהיערך לקראתו מבחינה צבאית, וזה בדיוק מה שהוא עושה בבניין הערים הללו. ויחזקם להרבה מאוד, ואי לו יהודה ובנימין.
אז עד כאן ההיערכות של רחבעם מבחינתו לאור המצב החדש שנוצר. מעבר לכך, והכהנים והלוויים אשר בכל ישראל, דהיינו בגבול ובתחום השלטון של ירובעם בן נבט, הכהנים והלוויים האורגינליים שהיו מימי משה ואהרון הפכו להיות לא רלוונטיים. למה? כי א', מי שישאר בתחום הזה לא יוכל להגיע לבית המקדש, ב', הוא הרי הדיח אותם והקים במקום הכהנים והלוויים כהנים ולוויים כאלו מטעם, נכון? זאת אומרת הם הפכו להיות מיותרים, התייצבו עליו מכל גבולם, דהיינו עליו על רחבם, הם עוזבים את עריהם ואת בתיהם בתחום מלכות ישראל, כי עזבו הלוויים את מגרשיהם ואחוזתם וילכו ליהודה ולירושלים, כי הזניחם ירובעם ובניו מכהן להשם. ובכן הוא הפך אותם לא רלוונטי. ויעמד לו ירובעם כהנים לבמות לסירים ולעגלים אשר עשה. אבל לא רק הכהנים הלוויים שחשו לפתע פתאום שבלי בית מקדש ובלי התפקיד שירובעם נישל אותו ממנו, אין להם מה לחפש שם. הם פשוט עזבו הכל ועברו לתחום מלכות יהודה תחת שלטונו של רחבעם. מעבר לכך,
בבקשה.
זה גם הפרנסה, זה הכל ביחד. באמת הם עמדו לפני החלטה מאוד קשה. הם בעצם היו צריכים לנטוש את הנחלות, את הבתים, את הכל, וזהו זה. ומתוך כוונה להגיע לאיזשהו מציאות, הם הפכו פליטים במידה מסוימת בתחום מלכות יהודה. אבל לא רק הם. ואחריהם מכל שבטי ישראל הנותנים את לבבם לבקש את השם אלוהי ישראל, באו ירושלים לסבוח להשם אלוהי אבותיהם. זאת אומרת, אנחנו מוצאים פה שגם אנשים, מה שקוראים היום יראי שמי, שהם לפתע פתאום גילו שהם מנותקים מבית המקדש, הם אומרים, אנחנו בלי בית המקדש, לא שווה לנו לחיות. והם עוזבים את כל הרכוש שלהם. הם עוזבים את הכל ועוברים למלכות יהודה. וזה מה שכתוב בפסוק י' ז', ויחזקו את מלכות יהודה, ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש, כי הלכו בדרך דוד ושלמה לשנים שלוש. אז תכף עוד נרגיע למספר הזה, אבל זה גם משהו פוליטי. כי תבינו שלסגור גבול, זה לא דבר שאפשר לעשות היום. אפילו היום כשמדינת ישראל הייתה צריכה לסגור את הגבול ממצרים, ששם היה, אתם יודעים, זרם של פליטים אינסופי שהגיעו מסודן ומאריטריה ומכל מיני מקומות שהם הגיעו, ואי אפשר היה לעצור את זה. וזה שיושב פטרול ועובר פעם ב, אז נהלו מלדפים ותפסו אותם, וכל הסיפור היה ידוע של כל הזרים שחודרים לנו שם, מלבד הבעיות הביטחוניות ובעיות רבות אחרות כפי שאנחנו מכירים. רבותיי, לסגור גבול לוקח זמן. אפילו מדינת ישראל לקח לה איזה שנתיים. לבנות את הגדר שם ואיכשהו להתמודד, ואנחנו היום עם ממצאים הרבה יותר מסיביים מאשר בתקופה ההיא. לכן לסגור גבול לקח לה שלוש שנים. במשך שלוש שנים אנשים עוד עברו וערקו, אם נקרא לזה כך, ועזבו את כל רכושם, בעיקר כהנים ולוויים, אבל לא רק. עכשיו תבינו שהאיש הקטן שניצב בפני דילמה יום אחד ואומר לידידי יקר, הגבול נסגר. חבר'ה, היו יהודים כאלה גם שהיו באיראן לפני שהשא עזב ופתאום ילכו מני יאללה, לפני 30 שנה בערך, אז גם כן, יהודים ידעו שעוד מעט אי אפשר היה לצאת. כמו שאני יודע, יהודים היום באיראק, עיראק היום ראיתי באיזה כותרת בערוץ 7, שיש היום איזה שישה יהודים נשארו באיראק. למה? הייתה תקופה שיהודים באיראק לפני הקמת המדינה וקצת אחריה, יצאו משם בהמוניהם, עלו לארץ. בשלב מסוים נשאלה קהילה יהודית בעיראק, ואז הרבה שנים אפשר היה לצאת משם. עכשיו, כתוצאה מזה שהאמריקאים שם וזה, הייתה הזדמנות, אותו דבר במלחמת לבנון הראשונה. יהודים בלבנון, צהל הגיע לשם, היו הרבה אנשים שהיו צריכים לעזוב הכל. יש כאלה שאמרו, לא עוזבים. לא יודע מה יקרה, מה יקרה. אולי נשאר פה, בכל אופן חבל, יש לנו פה בתים, יש לנו פה רכוש, יש לנו פה דברים. חלק אמרו, יש לנו פה גם בקהילות, בנינו בתי כנסת. אפשר לקחת את הספרי תורה, אפשר לקחת את הכל כשאתה מגיע לשם. גם ממצרים, דרך אגב, מלחמת סיני, מבצע סיני, היו יהודים שעברו לפה. יש שעת רצון שאפשר לעבור. בשלב מסוים, הגבול הזה ייעצר. יהודים עלולים להתקע שם. וזה בעצם היה ניוד של אנשים ממקום למקום, כי הם הבינו שיש להם פה הזדמנות, ומי יודע מה יקרה אחריכם. דרך אגב, אחרי מלחמת העולם השנייה קרה אותו דבר. הגבולות היו משובסים, פתוחים לגמרי, ואירופה שגברה על גרמניה הנאצית, נחלקה בין מגרמניה
מזרחה לגוש הקומוניסטי, ברית ורשה, ברית המועצות שלטה במשך שנים רבות, מסך הברזל, יהודים שהיו במזרח אירופה, בהרבה מאוד מדינות, לא יכלו לצאת משם, זהו, נותקו, לא יכלו לצאת משם. ויהודים שהיו מברלין מערבה, ברלין הייתה היה חצויה, מזרח ברלין, מערב ברלין, היו גרמניה המערבית, גרמניה המזרחית, שגם זה נמחק, כתוצאה מכל מיני תהליכים שקרו, אבל יהודים לא יכולו לבוא לארץ. יהודים מסך הברזל היו סגורים. זה שהגיעו לפה אחרי מאבק אדירים בשביל להוציא את היהודים מברית המועצות, זה תוצאה של מלחמת העולם השנייה. עכשיו זה לא בהתחלה. היו כאלה שהבינו בהתחלה, יריחו שזה הולך לקרות, והם ברחו, עזבו אזורים ועברו. יש כאלה שנלכדו. או שחשבו, הנה, חזרנו לבית, יש לנו פה את הבית שלנו מלפני המלחמה, לפני השואה, נשארו. רבותיי, זו דילמה לא פשוטה להחליט מה עושים. לעזוב הכל, לעבור למקום אחר. והשאלה היא להישאר במקום, הרבה פעמים זה לא אפשרי, גם אם זה אפשרי, איזה חיים יהיו לנו שם? בלי בית מקדש, בלי כלום, כל המציאות, אנחנו מנותקים מהעם. זאת החלטה לא פשוטה, לעזוב הכל ולעבור ולהגיע כפליטים. מצד שני, להישאר במקום, זה בלי עתיד, מה יהיה? אני פשוט מסביר לכם את הדילמה שנוצרה כתוצאה מהשבר הנורא הזה, ובאמת יהודים רבים עזבו. זה גם דבר שיסביר לנו את הפרופורציות בין הצבא של יהודה לישראל. כי לפי החלוקה של 10 שבטים מול 2, אז זה צריך להיות, אני יודע, 80% מול 20%, משהו כזה. אנחנו מוצאים שזה שליש, שני שליש. בהרבה מאוד מלחמות בהמשך שהפקדו את הצבאות של יהודה מול ישראל, עוד מעט, עוד 2-3 שיעורים, נגיע למלחמת הסבא השעה, או לפני כן למלחמת אביה ירובם, תראו שיש לנו 800 אלף מול 400 אלף. איך פתאום יהודה נהייתה כל כך גדולה, כל כך חזקה? אז נכון, שיהודה כבר אמרנו, זה לא רק יהודה ובנימין, זה בעצם גם שמעון, שכבר נבלעו קודם ביהודה. אוקיי, אבל זה עדיין לא מסביר. אבל אם אנחנו מבינים שהיו לא מעט אנשים שנהרו ועזבו כתוצאה מהפילוג, כפי שמתאר עכשיו ספר דברי הימים, מבינים יותר טוב איך חלק מן המספרים הללו באו כתוצאה מנהירה של אנשים יראי השם, שלא רצו להישאר מנותקים מבית המקדש, והם הבינו שמי שישאר בתחום הטריטוריאלי של שלטונו של ירובעם בן נבט, בשלב מסוים לא יוכל להגיע לכאן, לא יוכל להגיע לירושלים, למרות שהמרחק הוא קטן. דרך אגב, זה אותו סיפור עם היהודים בדמשק. המרחק מדמשק לקונטרה, לרמת הגולן, אתם יודעים כמה זמן נוסעים מקונטרה דמשק? חצי שעה. חצי שעה נסיעה, כלום. אבל מה? ברגע שיש גבול, זהו. לא היה לנו שום קשר. יש לנו קשר מהיהודים באוסטרליה, בניו זילנד, שזה הקצה השני של כדור הארץ, הרבה יותר טוב מאשר עם היהודים בדמשק, שזה חצי שעה נסיעה מהגבול של מדינת ישראל. אי אפשר היה לתקשר איתם, אי אפשר היה להגיע אליהם, הם לא יכולו להגיע אלינו. ציוט מאוד מאוד עצובה, מאוד מאוד עגומה. אז זה בדיוק הסיטואציה, פשוט בשביל להחיש קצת מה קרה כתוצאה מהמצב הזה, ואילו השלכות היו לעניין הזה, מבחינת איפה יהודים, מה החליטו לעשות במציאות החדשה שנוצרה. אז זה לא רק סיפור של איפה ירובעם יקים את המרכז השלטוני שלו, שזה גם היה סיפור כפי שראינו קודם, זה רק, והאלטרנטיבות השונות, זה גם יצר בעיה להמוני העם. אנשים פשוטים היו צריכים פתאום להחליט החלטות מרחיקות לכת, מה הם נשארים פה, לא נשארים פה, עוזבים הכל, חוצים את הגבולות, מה עושים? אז זה רק כדי להשלים את התמונה. מוריי ורבותיי, אנחנו נחזור עכשיו לספר מלכים א', פרק י"ג. גמרנו את פרק י"ב עם ההרחבות הנדרשות כדי להבין את ההתרחשות. פרק י"ג הוא אחד הפרקים הדרמטיים ביותר שיש לנו בספר מלכים, והוא לא מוכר, והוא קצת מורכב, אז בואו ננסה להסביר אותו. כפי שאמרתי קודם, ירובעם בן נבט מקים אלטרנטיבות, ואחד האלטרנטיבות הייתה בבית אל. פרק י"ג מתאר לנו את טקס חנוכת המזבח שהוא בנה לעגל, שהוא בנה בבית אל. והנה פרק י"ג פסוק א', והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר השם אל בית אל. עכשיו לא במקרה הוא הלך לבית אל, כי בית אל היא גם מקום מקודש מתקופת האבות, הוא נתפס כמקום חשוב, לא תפסת מזה מקום. וירובעם עומד על המזבח להקטיר, הוא עולה עם כתורת להקטיר על המזבח, כי הוא משחק אותה גם כהן גדול, למרות שהוא מלך, ובעצם מלך אין לו מה לחפש בבית המקדש. ויקרא על המזבח בדבר השם, מי קורא? אותו איש אלוהים שבא מיהודה. באמצע שידור חי, טקס חנוכת המזבח בבית אל, שימו לב, פה הוא עשה את הטקס המרכזי, למה? כי הוא קרוב לירושלים, אז הוא רצה להעמיד פה, הנה זאת אלטרנטיבה.
ובאמצע הטקס הזה, שהוא אמור לתת תוקף לכל התוכניות הגרנדיוזיות שלו, פתאום הופיע מישהו לא צפוי, שחצה את הקווים, אתם רואים, הגיע מיהודה, הלך לבית אל, והשם שלח אותו, ויקרא למזבח בדבר השם, ואמר, מזבח, מזבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. בקיצור, הוא אומר, המזבח הזה זה הכל אחיזת עיניים, זה מזבח שאין לו שום בסיס, זה מזבח שהוא מנוגד לבית המקדש לרצון השם, כהני הבמות האלה שמקטירים עליך, ישטרפו עליך עצמות אדם, בקיצור, יהיה פה חורבן, יהיה פה מציאות תומעה, זה הכל אחיזת עיניים. ונתן ביום ההוא מופת למור, זה המופת אשר דיבר השם. הנביא, האמת שהגיע מיהודה, כדי לפוצץ לרובם את המסיבה ואת חגיגת, את טקס החגיגה הזה, הוא אומר, דעו לכם, הנה המזבח נקרא, זה יקרה תוך דקות. והדשן אשר עליו, ונשפח הדשן אשר עליו. במילים אחרות, כל הסיפור הזה שהוא אחיזת עיניים, כדי להוכיח אותו, הוא נותן אות. זה כמו שמשה רבנו בקורח, מה הוא אומר? אם באמת כל החבר'ה האלה, המקטירי הקטורת האלה, אז הם יישרפו, והארץ תפאר את פיה, וכל אלה שקמו נגדי, ייבלו באדמה. אין פה מופת, הוכחה לכך שמה? שדברו הוא אמת. וכל אלה שמאמינים לירובעם, שיבינו שהוא עובד עליהם בעיניים. והי כשמוע המלך את דבר איש האלוהים, רבותיי, זה פיצוץ לא רגיל, המלך פה מישהו קם לו, באמצע הנאום שלו, עושה אותו אפר ואפר בשידור חי, לפני כולם, נכון? כשמוע דבר איש אשר קרא על המזבח ותל, וישלח ירובעם את ידו מעל המזבח, למור תפסו, כן, אנשי הביטחון תתפסו את הפורע הזה, את המפגין הזה שמקלקל לנו פה את כל הדברים היפים שאנחנו עושים פה, נכון? ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה עליו. הנה כבר מתחילה המכות הנגדיות. הוא אומר תפסו, מה קרה ליד שלו? תפס שיתוק. יפשה, זהו. הוא תפוס ככה, כמו שאני עומד ככה, זהו, תפוס ככה. והמזבח נקרא, וישפך הדשן מן המזבח, כמופת אשר נתן איש האלוהים מדבר השם. זאת אומרת, תוך דקות ספורות, 2-0 לטובת איש האלוקים. למה? גם נתפסה היד של רובם בנבד, כן? וגם המזבח שהוא עולה עליו נקרא, בדיוק לפי מה שהוא אמר. מזבח שנקרא, פתאום מתרסק, פתאום מתמוטט, זאת מציאות ניסית, זה מופת, זה מציאות שפורטת חוקי טבע, זה מציאות מדהימה. תוך שתי דקות, אין אומרים, שתי דקות אחרי פתיחת, שריקת הפתיחה של המשחק, הם סופגים שני גולים והם מבישים. ויען המלך ויאמר אל איש האלוהים, ובכן הוא כבר במצב מבויש, הוא מבין שהוא אכל אותה, ואם הוא ילך ראש בראש הוא יכול לחטוף עוד גול. לכן מה הוא מבקש? חל נא את פני השם אלוהיך והתפלל בעדי ותשוב ידי אליי. אופן, זה כבר 3-0. למה? אם הוא מבקש לפני כולם שהאיש האלוקים יתפלל בשביל היד שלו שתפוסה, אז היד שלי עדיין עומדת כמו אצל ירובעם, כן? כן? הוא אומר לו שהיד תחזור חזרה, אז הוא בעצם מודה מי הבעל הבית האמיתי, לא הוא, כן? הוא בכאילו. ויחל איש האלוהים את פני השם, ותשב יד המלך עליו, ותהיו הראשונה, הנה, ירדה יד חזרה, הוא מצליח לתפקד איתה. 4-0, 1-0, שנתפסה לו היד, 2-0, שנקרא המזבח, 3-0, שהוא ביקש, שהוא התפלל על היד שלו, 4-0, זה שזה עובד, זה כמו עם מכות מצרים, נכון? מה הוא אומר? הוא אומר לו, מחר נביא הרבה, הוא אומר, אחר כך אומר, תעשה לי טובה, תתפלל שהרבה הזה יסתלק, נכון? אז פה היד חוזרת למקומה. אז כל פעם זו הוכחה, מי הבא לבית? נכון? 4-0 נגד ירובעם, נכון? לטובת איש האלוקים. פייט מאוד רציני. טוב, עכשיו הוא צריך לרקח את הרושם העצום שנוצר כתוצאה מסדרת הגולים האלה שהוא קיבל אחד אחרי השני. בפסוק ז' וידבר המלך אל איש האלוהים. בוא הייתי הביתה, הוא סעדה ואתנה לך מתת. בעצם מה הוא מנסה לעשות לו? לעשות לו? שוחד, ובעצם מה הוא רוצה בעצם? אתה יודע, זה כמו בכנסת, במליאה עומדים מנובלים, והוא צועק לו, אתם, תפסיק לקרוא אותך לסדר פעם ראשונה, כולם מתלהמים, במיוחד שמדליקים את המצלמות של הטלוויזיה ואומרים ששידור חי, אז כולם מתחילים ככה לצעוק ולכל הכיוונים. חבר'ה, נגמר הזה, אתה הולך למזנון של הכנסת, הוא קודם צעק עליו ואמר לו באבי אביו, זה ענה לו באבי אביו, יושבים במזנון, צוחקים, סברים דיחות, אוכלים ארוחה ביחד. זאת אומרת, מה הוא רוצה לראות? וואלה, בסדר, צעקנו, צעקנו, אבל זה בשביל המצלמות, זה לא רציני. תכלס, האמת היא, אנחנו חברים, אוכלים ביחד, הכל בסדר. הכל בא בשביל מה? לרקח את הרושם העוצמתי שעשה סדרת הגולים שהוא חטף. עכשיו, אם הוא יביא אותו אליו הביתה, יפתח לו שולחן, יישבו, יאכלו, כמו במזנון הכנסת, אז זה ירקח את כל הרושם הגדול שעשה, כל הפייט הגדול מול המצלמות, נכון? אבל פה הוא חוטף עוד מכה. וזה שהוא צריך כביכול להתרקח ולהזמין אותו ולהתחנף אליו, זה נגדו, כן? עכשיו, מה עונה לו איש האלוקים? פסוק ח', ויאמר איש האלוהים אל המלך, אם תיתן לי את חצי ביתך, לא אבוא עמך, ולא אוכל לחם ולא ישתה מים במקום הזה. כי כן ציווה אותי בדבר השם למור, לא תאכל לחם ולא תשתה מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת. בקיצור, הוא אומר, אני בכלל לא דורך פה, לא יושב איתך, לא אוכל איתך, זה מקום תמה, לא אוכל איתך, לא שותה איתך, אתה פה עמדת משהו שהוא מפיל את הכל על האדמה, ואני לא מסוגל במקום הזה, כל זמן שהעגל הזה עומד פה, אז אנחנו לא מתחברים פה, לא יושבים ביחד לאכול, לא שותים וכו'. אתם יודעים, כמו בית הקברות, באים מצד אחד, יוצאים מצד שני, אני לא חוזר אפילו באותה דרך, הולך בדרך אחרת. וילך בדרך אחר, ולא שב בדרך אשר בא בה אל בית אל. בקיצור, האיש האלוקים הזה שם הופעה מפוצצת, קרא את ירובעם לגזרים, כל התחינות של ירובעם נענו בשלילה, מלבד העובדה שהוא ביקש להשיב את היד, והיד שווה, הרצון שלו לרקח את העניין שהוא יבוא לאכול אצלו, נענה באמירה נוקבת, ואני פה לא דורך, לא יושב, לא אוכל, לא כלום, תשכח מזה, ובאיזשהו מקום, זה עושה רושם רע מאוד. מה עושה? נסות ירובעם בדקה ה-90, מנסה להפוך את הקערה על פיה, ולנסות איכשהו לרקח את הרושם העוצמתי שעשתה ההופעה הזאת של ירובעם, שבעצם מחקה לו את כל השואו שהוא ניסה לבנות. פרק י' ג' פסוק י' א', והוא מגייס לצורך העניין את מה שאמרתי לכם קודם, נביא שקר. הוא גם העמיד נביאים אלטרנטיביים. למה? כמו שאלה יש להם מקום מרכזי, גם לי יש מקום לעבודה בהסבר. לא יש כהנים, גם לי יש כהנים. לא יש נביא, גם לי יש נביא. הנביא הזה הוא נביא זקן, מישהו עם הדרת פנים, מישהו עם הופעה, והוא משחק אותה, והוא מנסה להפיל את נביא האמת בפח, מה שירובעם לא הצליח. ואם הוא יצליח להפיל אותו בפח, אז בעצם יתברר שהאמינות של נביא האמת, עם כל הפעלולים והתעלולים שהוא עשה, לא מי יודע מה. נכון? כי עובדה שהוא גם לא, הוא גם לא בסדר. אז זה יטיל צל על, על, על כל העשייה שלו. ובואו נראה מה הוא עושה. ירובעם לא כתוב בפירוש, אבל מסתבר, כי אחרת את לא מבין מה נביא אחד פתאום שומע את כל מה שקרה, מתגייס, יוצא במהירות, פועל, מסתכן, תכף תראה, הוא עובד מאוד קשה, מה המוטיבציה שלו, מה אכפת לו, ביג דיל, הוא כבר גמר את ההופעה, גמר את הכל, הלך הביתה, ופתאום הוא נחלט בכל הכוח, כולל הסתכנות כפי שתכף תראה, הוא יוצא לדרך, בשביל לנסות לשבור את האמינות, שישיג איש האלוהים בהופעה המאוד דרמטית שלו. פרק י' ג' פסוק י' א', ונביא אחד זקן, נביא זה במחות, דרך אגב, גידו לכם בתנך, אין מושג של נביא שקר. הצמד מילים הזה, נביא שקר, לא מופיע בכל התנך. אין. יש נביא שמתבודה מליבו, אין נביא שקר, אין את המושג הזה בתנך, אין את צמד המילים אחד לשני. אין. כולם מוזכרים כנביאים, למה? כי הם מופיעים בתודעת העם כנביאים. לך תוכיח מי נביא אמת. הרי חוויית הנבואה היא סובייקטיבית. אף אחד לא יודע מה קורה אצל הנביא בלב כשהוא מקבל את הנבואה. אז הוא טוען שהוא נביא. לך תוכיח שלו. ונביא אחד זקן יושב בבית אל. ויבוא בנו, חוזר הביתה, הוא עצמו לא היה באירוע, הבן שלו היה באירוע, ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש אלוהים היום בבית אל, את הדברים אשר דיבר אל המלך, ויספרו לאביהם. ואין כנראה ששניים מהבנים שלו היו שם, והם מספרים, אבא, אתה לא מאמין מה קרה, היינו עכשיו בטקס חנוכת המזבח, היו שם פדיחות, ירובעם יצא על הקנטי. בא שם איזה מישהו נביא מיהודה, וביזה אותו לעין כל בסט של דברים, ומספרים לו את כל הסיפור. ונדבר עליהם אביהם, איזה הדרך הלך? פרנט, איפה הוא? ויראו בניו את הדרך אשר הלך איש האלוהים אשר בא מיהודה. ויאמר אל בניו חפשו לי החמור. אני מזכיר לכם אנשים שחפשו את החמור, נכון? יוצאים במרד, גם אברהם וגם בלעם אלטרנטיבית, גם הוא חופש את החמור. יאללה. ויחבשו לו החמור וירכב עליו, וילך אחרי איש האלוהים, וימצאו יושב תחת האלה. ובכן, הוא התרחק חזרה, הוא לא אכל במקום, אבל אחרי כל הזה, הוא גם ישב איזה, תפס איזה פינה בדרך, ישב איזה עץ, ישב, אכל קצת, שתה, קצת עשה מנוחה להתאושש בעצמו מהפייט שהוא עשה שם. ויאמר אליו, אתה איש האלוהים אשר באת מיהודה? ויאמר, אני. ויאמר אליו, לך איתי הביתה ואכול לחם. ממש מה שאמר ירובעם. ויאמר, לא אוכל לשוב איתך ולבוא איתך, ולא אוכל לחם ולא אשתה איתך מים במקום הזה. כי דבר אליי בדבר השם, לא תאכל לחם ולא תשתה שמים, לא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת לה. הוא חוזר עוד פעם על הנבואה שהוא קיבל, וזה מה שהוא אמר לירובעם, הוא אומר גם לא. ועכשיו בא הקטע שפה הוא נופל. ויאמר לו, גם אני נביא כמוך. ומלאך דיבר אליי בדבר השם לאמור, השיבהו איתך אל ביתך ויאכל לחם ויש מים. וכתוב מספר לנו, מה הוא מספר לנו? שתי מילים? כי חש לו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהשני, זה הזקן הזה, הוא שקרן. עכשיו, השאלה הגדולה, מה גרם לנביא האמת ליפול בפח? הרי הוא קיבל נבואה. ופתאום בא מישהו, כנראה בעל הופעה מאוד עוצמתית, מאוד מרשימה, והוא הצליח לשכנע אותו, לא יודע למה, אבל לשכנע אותו שבאמת יש עדכון לנבואה שאסרה עליו לאכול, והוא חוזר בפסוק כף יוטט, וישב איתו ויוכל לחם בביתו וישת מים. תח. מתי שזה קרה, בעצם, גם אם לא הרבה אנשים ראו את זה, אבל זה בעצם ערער את האמינות של נביא האמת. כי הוא אמר שהוא לא יוכל פה ולא ישתה, וזה בדבר השם. ואיך הוא אומר, זה נביא שעבר על דברי עצמו. והדבר הזה כמובן הטיל דופי בכל העוצמה של כל מה שהוא עשה קודם. כי הוא בעצם מתברר כלא לגמרי אמין. כמו החבר'ה שצועקים על שם על הדוכן הנועמים בכנסת, ואחרי כן במזנון יושבים דברים צוחקים. אפרופו העניין הזה, תמיד אני נזכר בקטע הזה, היה אדם אחד, קראו לו הרב מאיר כאן, בלי קשר לעדויות שלי, אם אני תומך בו, לא תומך בו, אם אמר דברים טובים או רעים, עובדים. האיש היחידי שלא היה מוכן לשבת במזנון ולאכול עם כל מיני חבר'ה שהוא חלק עליהם אידיאולוגית ופוליטית, זהו. ואחרים, אתה יודע, זה יושב עם זה, מדבר איתו, מיוחד אם הוא צריך בוועדה שהוא יצביע יחד איתו, אז הם יושבים, מדברים קצת במזנון, קצת קונים לו כוס קפה על חשבונך, יושבים, שחיכים, כדי שאחרי כן עשייה שלו תצביע יחד איתו בוועדת הכספים, בוועדת הכלכלה, טכניקות כדי להעביר חוקים. הוא בשום אופן לא היה מוכן לשבת עם כל האנשים שהוא חלק עליהם פוליטית. והוא אומר, אם אני חולק עליהם, אני לא מדבר אליהם רק נגדם על הדוכן הנועמים. גם במזנון אני לא יושב איתם, נקודה. אז זה נושא מעניין. בכל אופן, אני מביא את זה פה על רקע הסיטואציה הזאת. בקיצור הוא חושב. ואז בתוך ידי סעודה, בפסוק כף, ויהי הם יושבים אל השולחן, נביא האמת ונביא השקר, ויהי דבר השם אל הנביא אשר ישיבו. דיינו זה שהוא שב, דיינו אל נביא האמת, כי הוא לא מביא אל נביא השקר, תכף תראו. ויקרא אל איש האלוהים אשר בא מיהודה לאמור, כה אמר השם, יען כי מרית פי השם, ולא שמרת את המצווה אשר ציווך השם אלוהיך, ותשוב ותאכל לחם ותשת מים במקום אשר דיבר אליך, אל תאכל לחם ואל תשת מים, לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך. פרשו של דבר, גם זה אנחנו יודעים מתוך ספר דברים, נביא העובר על דברי עצמו, חייב מיתה בידי שמיים. מופיע בספר דברים בפרק י' ח'. כן? והיא אחרי אוכלו לחם, ואחרי שתותו, נביא האמת, כן? אז הוא זה באמת לא, הוא באמת לא קיבל. איך אני יודע שהוא לא קיבל? השאלה מי ויקרא אל איש האלוהים? השאלה מי זה ויהי דבר השם אל הנביא אשר ישיבו? שימו לב, תראה עוד דקה שתיים, תראה בפסוק כ"ג. ויהי אחרי אוכלו, ואחרי שתותו, ויחבוש לו החמור לנביא אשר ישיבו. מי זה הנביא אשר ישיבו? הנביא שהוא, לא, נביא האמת. הנביא שהוא ישיב אותו. נביא השקר, חוב... כן, זה עוד מעט, אבל זה עוד לא קרה, עוד מעט זה יגיע, אתה צודק, עוד דקה, זה עוד לפני כן. אבל מי זה הנביא אשר ישיבו שהוא חובש לו את החמור, שיצא הביתה, נכון? זה הנביא שהוא שב, נביא האמת, נכון? בקיצור, הוא נפל בפח, ואכן הוא הולך והוא חוזר הביתה אחרי שהוא גמר לאכול. ומה קורה לו בדרך? בפסוק כף דלת, וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו. כמו שרפי אמר, יש פה מצב שבו הנביא האמת נטרף על ידי, לא נאכל, הוא מקבל לנו יותר מכה, נצא לו ביס וגומר עליו. זה מה שקוראים איתה בידי שמיים. ותהי נבלתו מושלכת בדרך, והחמור עומד אצלה. כי בדרך כלל אריה אתה רואה פה, אתה יכול גם את החומו. לא. הוא נתן לו מכה, וגביעתו נשאר, והאריה עומד אצל הנבלה. והוא לא נוגע יותר כלום. ואתה רואה שהאריה הזה, הוא שליח לפגוע בנביא האמת ותו לו. והנה אנשים עוברים ויראו את הנבלה מושלכת בדרך, ואת האריה עומד אצל הנבלה. דבר מפליא בפני עצמו, מדהים. ויבואו וידברו בעיר אשר הנביא הזקן יושב בה. וכן סיפרו שם, וישמע הנביא אשר ישיבו מן הדרך, הוא הנביא אשר ישיב אותו מן הדרך, ויאמר, איש האלוהים הוא אשר מרא את פי השם, ויתנהו השם לאריה, וישברהו וימיתהו, כי דבר השם אשר דיבר לו. למי הוא דיבר? דיבר לו. וידבר אל בניו למור, חיפשו לי את החמור ויחבושו. וכן יש פחות הגינות בנביא השקר הזה, שהוא פחות מודה, מי הוא נביא האמת ומי השקר. מה הוא אומר? וילך וימצא את נבלתו מושלכת בדרך. וחמור ואריה עומדים אצל הנבלה. לא אכל האריה את הנבלה ולא שבר את החמור. וישא הנביא את נבלת איש האלוהים, ויניחהו אל החמור וישיבהו אל העיר, ויבוא אל עיר הנביא הזקן לספוד ולקוברו. וינח את נבלתו בקברו, ויספדו עליו הוי אחי. ויחרי קוברו אותו, אחרי שנביא השקר קבר את נביא האמת, ויאמר אל בניו למור במותי, וקברתם אותי בקבר אשר איש האלוהים קבור בו. אצל עצמותיו הניחו את עצמותיי, כי היו יהיה הדבר אשר קרה בדבר השם על המזבח אשר בבית אל, ועל כל בתי הבמות אשר בערי שומרות. במילים אחרות, בעצם מותו של נביא האמת היא בעצם הוכחה נוספת למה? שהוא דיבר אמת. זה עוד מכה לירובעם. כי ברגע שהוא עבר על דברי עצמו, וכביכול הוא השיג אחד, גול אחד לטובתו, בעצם זה, הוא שילם את, בחייו על זה שהוא חזר חזרה, כי הוא עבר על דברי עצמו. וכשנביא האמת, השקר הודה בסופו של דבר, מי אמר אמת ומי אומר שקר, כן? אז הדבר הזה גם כן מכה נוספת לירובעם. זאת אומרת, אנחנו מוצאים שחוץ מגול אחד שהוא הכניס פה לרשת של נביא האמת, שהוא גרם לו לאכול עם נביא השקר, כל השאר, כולל תוצאות האירוע הזה, בעצם חזרו בבומרנג נגדו. והתוצאה היא, בסופו של דבר, שהוכח למעלה מכל ספק, שהמזבח הזה איננו כלום, ושפועלו של ירובעם בן נבט הוא שקרי ומאחז עיניים. ואף על פי כן, אחר הדבר הזה, לא שב ירובעם מדרכו הרעה. וישוב ויעש מקצות העם כהני במות, יחפץ שמלא ידו ויהי כהני במות. והיא בדבר הזה לחטאת בית ירובעם ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה. וכן למרות סדרה של דברים שקרו, שבעצם הוכיחו באופן חד משמעי את העובדה שאנחנו בסיטואציה שאין ספק שמי שצודק פה היה נביא האמת, ודבריו על השקריות בכל התנהלותו של ירובעם בן נבט הוכחו כנכונים, ואפילו נביא השקר הוא הוכרח להודות בעל כורחו בצדקתו של נביא האמת. ולמרות כל זאת ירובעם ממשיך הלאה בדרך שלו, והוא מתחפר הלאה בעמדות שלו, והמציאות הזאת בעצם הייתה מציאות הרסנית שמתבררת במבט היסטורי ארוך טווח בהמשך, שהיא בעצם הייתה האסון שהביא בסופו של דבר את הקליה על מלכות ישראל. גם על מלכותו של ירובעם בן נבט. זה מה שיקרה בפרק הבא, שהכתוב יספר לנו את האמירה הזאת המפורשת על הפגיעה שתהיה בבית ירובעם. על זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. אלה פרקים לא ידועים, אבל פרקים מאוד מאוד מרתקים וחשובים גם יחד.
אז אמרו שהאיש שלוקים הזה היה עידון.
נכון, נכון, נכון. שזה היה עידון הנביא.
זה מאיפה מדברי הימים
מקוי? כנראה, כן, כי שם הוא מופיע, וזה הנביא שהם מכירים, אז הם רוצים להגיד שזאת הייתה הנבואה של השליחות. כן.
מה המשמעות של המשחק מילים ישיבו ישיבו לשני?
אני חושב שכל חוסר הבהירות, יש פה כל הזמן חוסר בהירות, מי נגד מי פה ומי פה אמת. אני חושב שבדרך החוסר הבהירות הזאת הוא בא לתת בנו כקוראים את הדילמה שעמדה גם בפני אנשים, למי להאמין, מי פה האמת מי השקר.